טוב, אנחנו מתחילות. שבוע שעבר דיברנו, הקראנו, סיפרנו מציעה לכל אדם יש שם. את עושה כן, מה? שמעת את זה? חמודה. כשבעצם מה שהבאנו שם תובנה עמוקה בסוף של הסיפור הזה, זה שרבי נחמן מבקש מאיתנו לדעת מי אנחנו באמת. ולי מאוד התאים לספר את המציעה של שבוע שעבר, וגם את מה שאני אספר היום לפני ראש השנה, כי בעצם ראש השנה זה יום שיש לו ממש סגולה, דיברנו על זה, שזה היום שבו בעצם מבחינת המסע בזמן, זה יום שיש בו הזדמנות להיטהרות וניקוי ותשובה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ייעד את היום הזה ליום של תשובה. האדם הראשון נמחה לו ביום הזה, ולכן היום הזה נקבע לדורות, לכל האנושות, למקום של התעוררות, התחדשות ותשובה. זאת אומרת שאפשר לנצל את סגולת היום הזה באמת בשביל לעשות שינויים מאוד מאוד חשובים. זה יום שיש בו עוצמה שיכולה לאפשר לך לקבל כוחות מלמעלה, עשיית הדשמיים מיוחדת לשינויים, אבל כדי לעשות איזשהו שינוי, אני צריך לדעת מה הרצונות שלי ומי אני, ולזה דיברנו שיעור שעבר על כל החשיבות הזאת, שאדם מבחן בתוך עצמו מי הוא באמת, ומה המקום האמיתי שלו. ובסוף השיעור אמרתי, בסיפורי מעשיות, יש מעשייה שנקראת לכל אדם יש שם, זה לא מופיע בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, זה מופיע בסיפורים אחרים של רבי נחמן. יש לו המון סיפורי מעשיות, והמון סיפורים, והמון חלומות, והמון דברים שהוא סיפר וכיתה, המון דברים נמצאים בשיחות הרן. סיפורי מעשיות משנים קדמוניות זה לקט מסוים של סיפורי מעשיות. המעשייה היא לא נמצאת בלקט הזה, אבל מה שדיברנו זה שבעצם המקום הזה של לחפש את עצמי ומי אני, זה לא מסע פשוט. כל המעשיות של רבי נחמן זה בעצם, בסופו של דבר, יש שם איזשהו מסע שהוא חותר לכנות ואמיתיות, שאנחנו נגיע להיות מי אנחנו באמת. ובמעשייה הזאת עכשיו, מעשה מרב ובן יחיד, רבי נחמן נותן בעצם עצות איך עושים את זה. אז כי זה באמת נורא פשוט לבוא ולדבר, צחקנו על זה במסיעה הקודמת, שאמרנו מודעות עצמית, מודעות עצמית, כולנו קלטנו שהשוס הרציני בדור הזה זה להיות במודעות עצמית. אבל אתה יכול להסתובב שנים במודעות עצמית, או להגיע גם לאומן ולהיות כאילו בחיצוניות של הדבר. זה עדיין מצפצף?
כן, זה הקבל.
קבל? אולי נחליף אותו שלא יהיה לרבנית בעיה. עדיין? את יכולה באמצע להחליף, לא מפריע. ובעצם אנחנו מנסים להבין, רבי נחמן כתב, סיים את המעשייה שם ואמר, כשבן אדם מגיע אליי הוא מבין מי הוא, אבל כשהוא הולך ממני הוא שוב נהיה איוון. איוון זה היה השם של אותו אחד במעשייה, שכאילו רבי נחמן ניסה להסביר לנו שלכל אדם יש שם, אתה קורא לעצמך בשם, אבל אם השם הוא החיצוניות שלך וזה לא המהות הפנימית שלך, אז בעצם כאילו יצאת פה למסע, לסיבוב, וחזרת חזרה בלי שבעצם התעוררת לחיים, כי לא הבנת מי אתה, לא ידעת מי הייעוד שלך וכדומה. במעשייה הזאת שרבי נחמן מספר שנקראת מעשה מרב ובן יחיד, רבי נחמן נותן לנו פה עוד כמה וכמה עצות של להבין איך מגיעים למקום הפנימי הזה של המהות. בתכן, את יכולה לסגור את הדלת שאני יכולה לראות את השעון, כי אני צריכה להיות מתוזמנת עם הזמנים. עוד עוד עוד. תודה. כבר פספסנו רבע שעה על כלום, על חיבורי אינטרנט. בסדר, אז אנחנו נתחיל מעשה מרב ובן יחיד. אני שמחה שאני מכירה את המעשייה הזאת כמה שבוע לפני ראש השנה. עוד שבוע בדיוק, אנחנו נהיה בפגישה עם המלך, ואני מרגישה שיש איזשהו מקום שצריך לנצל את היום הזה, באמת להגיע לפגישה חשובה כזאת, וקצת להבין מעבר למלבושים החיצוניים שלנו, כן, שנלבש לבן ו... ונתנקה ונתחבס מהבנות ופשעים וכדומה ונהיה ברצונות טובים. צריך גם להתכונן לפגישה הזאת במובן מאוד מאוד פנימי. הרב דסלר מדבר על זה הרבה, שעיקר התשובה היא לא נעשית פה, היא נעשית בלב. יש פה תהליך מאוד של עבודה פנימית, כשעיקר העבודה בראש השנה היא בעצם המלכויות. הרגע השיא בראש השנה זה הצעקה הזאת בבית כנסת שצועקים המלך. היו שנים שהיינו מתפללים בבלז בירושלים. אני זוכרת שהייתי מתזמנת עם כל הקטנים והבייביסיטר והכל, להגיע לרגע הזה שציבור של 5-6 אלף חסידים צועקים, המלך, וזה יום של המלכה. ויום של המלכה, להמליך את המלך, זה מצריך אותנו להגיע עם המון הכנעה פנימית אמיתית, או כמו שאני קוראת לזה הרבה פעמים, להסכים להיות נברא. להבין שאני נברא, ולהסכים להיות נברא, להסכים להיכנס למקום הזה של ההכנעה והחוסר אונים מול האינסופיות של הבורא. ואנחנו נתחיל את המעשייה הזאת. אני תמיד מפרשנת את המעשייה תוך כזה. את המעשייה הזאת בכוונה אני אקריא קודם מהר כי היא מאוד קצרה. אני רוצה קודם להקריא אותה מהר ואז לחזור אליה ולהסביר אותה במובנים פנימיים יותר. ואנחנו נתחיל את המעשייה. מעשה מרב ובן יחיד. או שאני לא חושבת שלא תכננתי שככה נתחיל באיחור, אז אני כן תוך כדי יפרשן את זה, כי אני חוששת שלא נספיק לעשות את זה אם אני אפתח פה סוף והתחלה ושוב פעם. מעשה ברב אחד, שלא היה לו בנים, ואחר כך היה לו בן יחיד וגידל אותו והשיא אותו. והיה יושב אותו הבן בעלייה ולמד כדרך אצל הגבירים. והיה לומד ומתפלל תמיד. רק שהיה מרגיש בעצמו שחסר לו איזה חיסרון ולא יודע מהו. אז אני ככה מתחילה, אני כן אפרשן את זה תוך כדי, ואני מספרת לכם ככה מהירורי לבי על המעשייה הזאת. קודם כל צריך להבין שאותו אבא רב, כן, אחרי הרבה, כל כך הרבה שנים שאין לו ילדים ונולד לו בן יחיד, הוא באמת צריך להבין, קודם כל, התחיל הרבי נחמן אומר, האבא הזה, הרב הזה, תבינו, הרי אתם יודעים בין כמה הוא יקר ללב של הורים, ועל אחת כמה וכמה, ואתכן ברוכה הבאה, על אחת כמה וכמה כמה יקר בן שמגיע אחרי הרבה, כל כך הרבה שנים שאתה מצפה לו. אני חושבת שרבי נחמן מקדים את ההקדמה הזאת כדי שנבין שכל מה שיתמשך ויקרה במהלך המעשייה, אנחנו נבין שהרב הזה, האבא הזה, היו לו כוונות מאוד מאוד טובות. הוא רצה את הכי טוב בשביל הבן שלו, ובאמת הדרך הכי טובה לגדל ילדים זה באמת ללמד אותם שהם צריכים ללמוד תורה, שזה דרך התורה, וצריך לחתן אותם. זה אחת המצוות שיש על הורים, זה באמת לחתן את הילדים. זה, אני חושבת שכל הורה מרגיש את המקום הזה של הרצון לראות את הילדים שלו עומדים מתחת לחופה. והיה לומד ומתפלל אותו הבן, רק שהיה מרגיש, אומר רבי נחמן, בעצמו שחסר לו איזה חיסרון. אני מנסה בלי משקפיים, אני לא מצליחה. שהיה לו, חסר לו איזה חיסרון ואינו יודע מהו. זה רבי נחמן מדבר את זה בהמון המון מקומות אצלו, על המקום הזה שאדם מרגיש איזשהו משהו חסר, שהוא לא יודע להגדיר מה חסר לו. ולא היה מרגיש, זה בסדר, אני יכולה להמשיך, כי בשידור זה, ולא היה מרגיש טעם בלימודו ובתפילתו. מסביר רבי נחמן. עוד יותר מצפצף. לא, הנה עכשיו זה בסדר, מצוין. לא? בסדר. ולא היה מרגיש טעם בלימודו ובתפילתו. מספר פה רבי נחמן משהו שצריך להבין אותו בצורה מאוד מאוד ברורה. ורבי נחמן מדבר על זה הרבה, שישנם אנשים שיכולים ללמוד תורה, להניח תפילין, לעסוק במצוות, להיות שומרי תורה ומצוות, אבל למעשה יש להם איזשהו ניתוק של הרגשה, או שאם נקרא לזה בשפה של רבי נחמן, אין להם חיות בלב, והם בעצם לא מרגישים כלום בלב שלהם. לא היה לו טעם בלימודו. אני מקריאה מרבי נחמן בליקוטי מאורן חלק ב' סימן סמך. אומר רבי נחמן, ואני מקריאה את זה מהמוארוש, הוא מצטט את זה פה, את התורה הזאת, והוא אומר, יש בני אדם שישנים הם תימיהם, ואף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם ועוסקים בתורה ובתפילה, אף על פי כן כל עבודתם, אין להשם יתברך נחת מהם, כי נשארת כל עבודתם למטה, ואינם יכולים להתרומם ולהתעלות מעלה. צריך להבין שבראש השנה כתוב, חז"ל מספרים שנפתחים ספרי החיים והמתים. מה הכוונה נפתחים ספרי החיים? אנחנו מבינים, אנשים שחיים פותחים את הספרים ומתחילים לעשות להם דין בראש השנה, בודקים מה איתם. מה הכוונה נפתחים ספרי המתים? אז זה משהו מאוד מעניין להבין, ורבי נחמן מדבר על זה הרבה, שאתה יכול לראות אנשים, או לתאר את זה, מתים מניחי תפילין. זאת אומרת, יכולים להיות אנשים, ולא מדובר על רשעים, כן, שכביכול לא מכירים מה זה תורה ומצוות, שהיום גם אין הגדרה כזאת, כי זה כולם תינוקות שנשבו, אבל יכול להיות מציאות של אנשים שעוסקים בתורה ומצוות, אליזה, שעוסקים בתורה ומצוות, והם נמצאים במציאות שהם מקיימים מצוות, עוסקים בתורה. אנחנו רואים פה שיש לנו פה את הבן של הרב, הוא עוסק בתורה ומצוות, אבל הוא לא מרגיש כלום, לא בלימוד ולא בתפילה, הלב שלו אטום, הלב שלו סגור. רבי נחמן קורא לזה אנשים מתים שמניחים תפילין. זה אדם שאין לו חיות אמיתית. החיים עוברים לידו, הוא לא מרגיש אותם. הוא לומד, הוא מתפלל, מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה, וכביכול יש פה איזושהי מציאות שהוא מתנהל בחיים שלו, אבל בלי הרגש, ואותו בן של רב מרגיש בעצמו שחסר לו איזשהו חיסרון. הוא מרגיש שלא טוב לו עם עצמו. זאת בעצם ההגדרה בשפה פשוטה, ואני יודעת להגיד את זה בצורה כזאת, ואני תמיד אומרת את זה. סיפורי המעשיות שרבנו מספר, מעשה מרב הוא בן יחיד, תביני, את הבת היחידה שלו. זאת אומרת, כשרבי נחמן מספר איזושהי מעשייה, אני אמורה לקחת את המעשייה הזאת ולראות את עצמי בתוך הסיפור. איפה אני נמצאת פה בתוך הסיפור? איפה אני מרגישה את המקום הזה בלי חיות, שלא טוב לי עם עצמי? גם אם אני שומרת תורה ומצוות, יש איזשהו משהו קבוי בתוכי, לא טוב לי עם עצמי. ורבי נחמן מדבר על זה בהרבה מעשיות שלו, בהרבה תורות שלו, עוד מעט נקרא את זה, והוא ממשיך פה במעשייה ואומר, וסיפר, אותו בן יחיד, סיפר לפני שני אנשים בני הנאורים, ונתנו לו עצה שיסה לאותו צדיק. ואותו בן הנעל עשה מצווה שבעל ידע לבחינת מאור הקטן, מספר רבי נחמן. אז בואו נראה איך רבי נחמן, אנחנו מלקטים פה עצות מרבי נחמן לראש השנה, ואנחנו רואים קודם כל שרבי נחמן מבקש מאיתנו לשים ככה את היד אל הלב, ולחפש ולהרגיש האם טוב לי עם עצמי. האם אני מרגישה חיות? האם אני מרגישה הרגש בתפילה, חיבור? האם אני מרגישה שאני באמת מחוברת אליו בתפילה שלי, בלימוד שלי, בעשייה שלי? האם טוב לי עם עצמי? את צוחקת? בדיוק שאלת את עצמך. עכשיו, תראו איך רבי נחמן מביא לנו כבר את העצות. אתה מרגיש חיסרון? אתה מרגיש שלא טוב לך עם עצמך? מה אתה צריך לעשות דבר ראשון? וסיפר לבני הנאורים. טוב לו לאדם שלא יישאר עם הבדידות הזאת, עם הרגשות של הריקנות והלא טוב הזה עם עצמו, ומציע פה רבי נחמן שילך ויספר את זה למי? לחברים. איזה חברים הוא אומר לו? תלך לבני הנאורים. מה מאפיין בני נוער? אני הסתכלתי למילה נאורים ואמרתי לעצמי, נאורים זה מלשון התנערות, שאני כביכול מתנער מהשגרה ומתנער מההרגל ומתנער מהשיממון של החיים, ובני הנורים זה איזשהו משהו שמייצג לא מפלגת הנערים הבוערים, אני יודעת מה זה של מוכתה, ממש לא לזה אנחנו מתכוונים, הצעירים הבוערים, אנחנו רוצים להיות ננערים מהשיממון של החיים האלה, והוא הולך לספר ומתייעץ עם בני הנורים, שזה אנשים שיש בהם חיות, יש בהם עדיין את החשק ואת ההתלהבות, הם עדיין במקום הזה של הרצון לגלות את העולם, לגלות את הטוב. כשלהבדיל אלפי הבדלות, רבי נחמן הרבה פעמים אומר, תיזהר לא להיות זקן, אסור לו לאדם שיהיה זקן, ואין הכוונה זקן בגיל, הכוונה שלו שאדם צריך להיות כל הזמן בבחינת ילד שמתחדש ומתלהב מהעולם ומתלהב מהעבודה, ולא כל מה שאני עושה אני אגיד, טוב, עכשיו מודה אני אומרת את זה בפעם הטריליון, ביליון, אז אני אומרת את זה במין שימום. רבי נחמן מבקש מאיתנו תמיד להכניס את האש נאורים הזאת לתוך כל דבר ודבר שאנחנו עושים. כל יום חדש בעיניך, הוא מדבר הרבה היום לעשותם, הוא מדבר היום של רק להיום, לראות את היום, לראות את השעה ולהתחדש כל פעם מחדש. ואז הוא באמת נותן עצה ללכת לבני הנאורים, ונתנו לו עצה שיסה לאותו צדיק. למה שיסה לאותו צדיק? אז אתם כבר קולטים שזה הולך להיות שיעור מיסיונרי קצת, אבל לא אכפת לי. שמת לב אליזה, אני רואה שאליזה כבר עושה לי כאלה עם הראש, ואחר כך שהיא תשמע שגם רוני נוסע לאום, אני גם תיתן לי בראש, אבל כן. אני רוצה להקריא לכם, לא לעשות, לך גיליתי שהוא נוסע, לאמא שלו לא גיליתי, אליזה, אז שקט. אני מקריאה לכם מתורה חטא של רבי נחמן, ותדעו לכם שרבי נחמן אין לו בעיה לבוא ולהגיד, וכשכל מקום שהוא מדבר בתורות על הצדיק, הוא מדבר על עצמו. אנחנו עשינו פעם שיעור של הקראנו מהמקורות, מהזוהר וכדומה, על רבי שמעון בר יוחאי וכדומה, שצדיק על פי ההלכה, צדיק מגיע לעיר ולא מכירים אותו, על פי ההלכה צדיק צריך להודיע לכולם שהוא צדיק. זה לא ממקום של אגו, זה לא ממקום של גאוותניות. הוא צריך לידע את הציבור כדי שלא יקשלו בזלזול בכבודם של תלמידי חכמים. הוא צריך לספר שהוא צדיק. אז בוא נראה איך רבי נחמן אומר את זה. והוא אומר את זה פה בצורה מאוד מאוד חזקה, שאת השכל הזה ואת החיות הזאת, כשהעבודה עם חיות, את השכל הזה רק היחידי שיכול להכניס את זה לאדם זה צדיק האמת, שמעורר אותו מהשינה, שלא יהיו מוחין שלו ישנים, ובתורה ח' בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן אומר את זה אחד לאחד, הוא אומר, אני מקצרת פה, הוא אומר, חיות האדם זה הנשימה, תורה ח' זה נקרא מנורת הזהב, זה תורה שכולה מתעסקת בנושא של נשימות והנחות וגניחות, כמה חשוב לאדם לנשום ולגנוח, ומי שמכיר את הסדנות נשימה שרוני עושה, מבין שיש פה גם, הוא מעביר את זה גם על פי רבי נחמן, כי חיות האדם הוא הנשימה, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, וכמו שאמרו חכמים, אם תחסר הנשימה, תחסר החיים. נמצא שעיקר החיות של כל הדברים הוא בבחינת רוח, כן? וכשיש חיסרון באיזה דבר, עיקר החיסרון הוא בבחינת החיות של אותו דבר. זאת אומרת שאם רבי נחמן כותב פה, שהוא הרגיש בעצמו אותו בן רב, שחסר לו איזה חיסרון ולא יודע מהו, ספר לנו רבי נחמן שהחיסרון שהוא מרגיש, הלא טוב הזה, השכלה הזה שהוא מרגיש עם עצמו, המועקה הזאת שהוא מרגיש, היא בגלל שאין לו חיות אמיתית. כי הוא לא מחובר לחי החיים. מי נותן לו את החיבור לחי החיים? כותב רבי נחמן, אך מאין מקבלין הרוח חיים? דע שעיקר הרוח חיים מקבלין מהצדיק והרב שבדור, כי עיקר רוח החיים הוא בתורה, כמו שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים הוא התורה, והצדיקים דבקים בתורה, ועל כן עיקר הרוח חיים הוא אצלם, כשהוא מקושר לצדיק והרב שבדור, וכשהוא מתענח ומעריך רוחה, ממשיך רוח החיים מהצדיק שבדור, כשהוא דבוק בתורה, והוא ממשיך ומקדם את זה. אבל בעצם אנחנו צריכים להבין, והרבה אנשים תמיד באים ואומרים, רגע, למה אתם מכריחים אותי להתחבר לאיזשהו צדיק? אני רוצה להתחבר ישירות אליו. אני פותחת סוגריים, יש שיעור ארוך שלי על זה בשירה, שאנחנו מדברים על הנושא של מה זה הצדיק. צריך להבין שלוחות ראשונים, בזמן לוחות ראשונים, לפני חטא העגל, הייתה אפשרות לכל אחד מאיתנו לחיבור ישיר איתו. אחרי חטא העגל, ולא יאריך בזה, אני אומרת את זה ככה, אחרי חטא העגל, משה רבנו הביא לנו את הלוחות. זאת אומרת, מהלוחות השניים בעצם, החיבור שלנו אליו הוא באמצעות משה רבנו, או הצדיקים בנשמת משה רבנו, נשמת משיח, וזה מה שנקרא, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מושג הצדיק ביהדות הוא מושג מאוד מאוד מרכזי. שוב פותחת סוגריים, מי שרוצה, יש שיעור שלם על זה שבו אני מקריאה מרבי שמעון בר יוחאי על הנושא של מה זה הצדיק. הצדיק, כתוב שם שכל העולם נברא בשביל הצדיק. נשמת המשיח, זה בעצם הנשמה שאיתה התייעץ הקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את האדם הראשון. יש על זה המון המון, אבל משום מה יש על זה הסתרה מאוד מאוד גדולה לנושא הזה, בגלל שזה דבר כל כך מהותי, ואנחנו נראה עוד מעט במעשייה הזאת מי מסתיר לנו את העניין הזה. אוקיי? והלך אותו הבן יחיד וסיפר לאביו, באשר שאינו מרגיש טעם בעבודתו, כנל, וחסר לו, ואינו יודע מהו. ובכן, אותו בן בא לספר לאבא שלו, יש פה מערכת יחסים יפה ותקינה בין אבא לבן, רואים שקיימת פה אהבה מאוד גדולה, כי בדרך כלל שילד בא לספר לאבא שלו מה מציק לו, זה מעיד שיש פה קשר בריא. בדרך כלל ילדים, כשנמצאים במצב שמערכות יחסים עם הורים ביקורתיים או משהו שם לא תקין, ילדים לא בדרך כלל באים לספר להורים דברים, וזה באמת שאיפה מאוד גדולה להורים, להפוך להיות החבר השומע, האוזן השומעת של המצוקות של הילדים. וחסר לו, ולא יודע מהו, ובכן מספר הבן לאותו רב, אני רוצה לנסוע לאותו צדיק. וישיב לו אביו, עכשיו תקשיבו לכל הסיבות שהאבא אומר לו, איך אתה בא לנסוע אליו? הלא אתה למדן יותר ממנו, ומיוחס יותר ממנו, לא נהיה לך לנסוע אליו. קלך מדרך זו עד שמנע אותו לנסוע. מספר פה רבי נחמן ובא בעצם ואומר, אותו רב, כן, רבי נחמן היה לו, אני לא חושבת שהוא לא סתם קרא למעשייה הזאת מעשה ברב ובן יחיד, רבי נחמן בכל אותה תקופה של הרבנות שלו, סבל מרדיפה של המון המון רבנים, יש לו איזשהו, גם לבעל שם טוב, וגם הוא עם כל תורת החסידות שהם הביאו, שבאו בעצם ואמרו, השם נמצא בכל מקום, בכל דרכיך דעו, יש אצל רבי נחמן והבעל שם טוב בכלל בחסידות איזושהי התרסה מול הממסד הזה הרבני, ובעצם הם באים ואומרים, כל יהודי פשוט מקובל בעיניו, ואין פה איחוס, ואין פה למדן, לומד יותר, לומד פחות, כולנו בנים שלא שווים, מי שמכיר את המקום הזה של אחדות שהחסידות מדברת עליה, אז זה לא מקום של תחרות כביכול בעולם הרוחני שהולך כמו סולם שעולה, אלא הכל זה עניין של מעגלים, של חיבורים, של אחדותיים, של אינסוף, ואז בעצם מנקודת המרכז, כולנו קרובים לנקודת המרכז שזה הבורא באותו אופן, ורבי נחמן זורק פה ככה עקיצה, כן, הרב אומר לאותו בן שלו, אתה יותר למדן ממנו, אתה יותר מיוחס ממנו, אותו רב אוחז גם כביכול שהוא יודע מה הדעה שלו. זאת אומרת, אותו רב גם כביכול מספר לבן שלו מה סדרי עדיפויות אצלו. מי מקובל אצלו, מי לא מקובל אצלו, מי נכנס אצלו, מי לא נכנס אצלו, מי למדן, מי מיוחס. ובעצם כביכול הרב נמצא באיזשהו מקום מאוד מקובע של אני יודע הכל, וזאת המציאות, ומה שנקרא המציאות שאותה, איך שאני רואה את המציאות שלי, זאת הדרך היחידה לראות את המציאות, וזה משהו שאנחנו מאוד מכירים בחברה הממסדית, בחברה האנושית, ששם יש את היודעים ואת הלא יודעים, ואת היותר ואת הפחות, יש קביעות מאוד מדויקות בנושא הזה. והבן שומע לו, כן, וחזר ללימודו. קודם כל, מעריכה מאוד את הבן הזה, יש הרבה שיבעטו בתורה ויגידו, אם היא לא נותנת לי את הרגשת החיות הזאת, אז מי צריך את זה בכלל? אבל יש לנו פה באמת, רבי נחמן מתאר פה גם מציאות, שהוא מדבר עלינו ובא ואומר, אני לא אומר לך עכשיו, אין לך חיות מלימוד התורה ומהתפילה, יאללה, זרוק הכל. יאללה, בוא לאומן, נעשה חינגות. רבי נחמן מדגיש את זה פה, וחזר ללימודו. ככה צריך להיות, הוא צריך לחזור ללימוד. התורה, גם אם לא מקבלים ממנה עדיין את החיות, צריך להמשיך בה, כן? ושוב הרגיש חיסרון כנל, והתייעץ שוב עם אותם אנשים, ויעצו אותו כמקודם לנסוע לצדיק. ושוב הלך לאביו, ואיתה אותו אביו ומנה אותו כנל. אנחנו רואים פה טעות שלצערי הרבה הורים טועים בטעות הזאת. הילד חסר חיות. אתה מקובל דרך מסוימת, זה הרבנים האלה, זה המסורת הזאת, זה הבית ספר הזה, זה הישיבה הזאת. זאת הדרך היחידה שאני רוצה שתלך ללמוד בה. הרבה הורים טועים פה להבין שחנוך לנער על פי דרכו, הרבה פעמים זה להבין מה הנפש של הילד שלי צריכה. למה הילד שלי זקוק? אני באה ומספרת, הבן שלי, אנחנו משפחה כאילו הירש, אשכנזים כאילו, והוא נמשך מאוד אחרי כמה חברים שלחו ללמוד בכיסא רחמים, שזה נחשב סיירת מטכ"ל של העולם הספרדי, שהיא מאוד חזקה בלימוד. הוא פגש שם כמה חבר'ה שסיימו את השס בישיבה גדולה, הוא נדלק על זה, החליט שזה מה שהוא רוצה לעשות. עכשיו, הסתכלנו, ראינו שהוא לאות על העניין, והוא אמר, לא רוצה לבזבז את הזמן בישיבה חסידית שאולי לומדים, אני רוצה לגמור את השס. אפשרנו לו את זה. עכשיו הוא נמצא בישיבה, עבר שם בחינות של איזה 6 שעות, זו ישיבה שמאוד קשה להתקבל אליה, והוא נמצא שם האשכנזי היחיד בשיעור עם הפאות החסידיות והמעיל הארוך, ונפשו חשקה ללכת ללמוד שם. הוא הלך לשאול את רבי עמוס, רבי עמוס אמר לו, לך לשם. הילד רוצה ללמוד שם. יכלתי אני לבוא ולהתחיל להגיד לו, איחוס, השידוכים, אשכנזי, ספרדי, קודם כל אני לא מאמינה בזה, זה שטויות בעיניי. ואהבתי את המתיקות שלו, שהוא הרגיש שהחיות שלו והקדושה שלו והרצון שלו זה ללמוד תורה שמה, יש שם סדרים מטורפים, עד ערב על 11 בלילה הם לומדים. ברחנו אותו ובכיף, כאילו שלחנו אותו לשם באהבה, וטוב לו שם. הוא מבסוט שם, הוא נהנה שם, הוא לומד, הוא מרגיש שהוא ממצא את היכולות והכישרונות שלו, ברוך השם. אבל כמה טועים זה מצפצף. הוא עושה כזה זוז. אולי נענמיך את זה, קצת לא צריך כזה, לא, אני חושבת שצריך לענמיך את זה משם. רגע. חשבת שזה מה שמצפצף. לא, לא, זה מצפצף לי. יש לא, לא, בואי תחברי ונמשיך כי חבל לי על הזמן, לא נורא, שיצפצף. יש שני דברים שהייתי שמחה להיוולד בלעדיהם. אחד זה החוש המוזיקלי והשמיעה המוזיקלית, שזה אומר שאני לא יכולה לשמוע סאונד לא טוב, או מישהו שמזייף, או משהו, זה יכול להרוג אותי, אותי ואת הילדים. כן, והדבר השני זה החוש של הניקיון. הייתי שמחה להיוולד ז'לוחית, שלא אכפת לי לראות לכלוך, ושנשמע אנשים מזייפים ואני לא אעשה להם עין הרע. כזה. אז באמת, אנחנו יכולים להבין פה גם שרבי נחמן מראה לנו פה סיטואציה של אבא, דיברנו על זה בהתחלה, זה בן יחיד שלו, זה כל עולמו, הוא עושה את הכי טוב בשביל הילד שלו, אבל הוא באיזשהו מקום חוסם אותו מלהגיע לאיזשהו מקום של מימוש פנימי, וכן היה כמה פעמים, והבן הנעל היה מרגיש שחסר לו, והיה מתגעגע מאוד למלות את חסרונו, ולא ידע מה הוא כנל. המון פעמים אנשים לא מבינים מה לא טוב לי, ממה אני מנותק, ובא עוד לאביב, זה עושה עכשיו יותר גרוע. אקו, לא זה ארר, שמה. זה עושה ראו, אאו, אאו, חד, חד, צריך להוריד את ה... אין אפקט. ובא עוד לאביו והפציר בו, עד שהוכרח אביו לנסוע עמו, כי לא רצה להניח אותו לנסוע לבדו, מחמת שהיה בן יחיד. אני ויתרתי על הרמקול. ואמר לו אביו, לא, אבל אז אני צועקת, ואמר לו אביו, הלא תראה שעשה עמך. שי, כן תדליקי, כי אני צועקת בסוף. אוקיי, ואמר לו אביו, הלא תראה שעשה עמך והראה לך שאין בו ממש, כן? הוא מתחנן אליו, הוא רוצה לנסוע לאותו צדיק, הבן, הוא מרגיש, מי שמבין את ההרגשה הזאת של הריקנות והשיממון, שהדור שלנו כולו סובל ממנה, והוא מחפש מישהו שידליק לו את הניצוץ הזה של החיות, והוא לא יודע מה הוא מחפש, הוא לא יודע מה חסר לו אפילו, כן? אבל הוא רוצה לנסוע לאותו צדיק. ואני מספרת את זה ככה יותר מהר, והאבא מגיע איתו. אבל למה הוא מגיע איתו? הוא מגיע איתו כדי להוכיח לו, הלא תראה שעשה איתך ואני אראה לך שאין בו ממש באותו צדיק. ואסרו את המרכבה ונסעו. אמר לו אביו, בזה אנסה. כן? כבר אתם מכירים את הסיטואציה הזאת שיש אנשים שיודעים יותר טוב מאלו. מה טוב ומה לא, ומתחילים לעשות בחינות לאלוהים. הוא הרב, חושב שהוא מבין את המסלול, וכאילו מה שהוא חושב, זה אנשים שמאפיין אותם שליטה מאוד חזקה, אנשים שיש בהם הרבה גאווה, ישות ואגו, שיש בהם איזשהו מקום של שליטה כל כך עצומה, שהם גם עושים דילים איתו. זאת אומרת, אני גם מתכנן מה יהיה במציאות, ואני גם מחליט מה הוא מתכוון להגיד לי, שזה משהו שהוא מאוד קשה. והוא, אותו רב, אומר, אם יתנהג כסדר, הוא מן השמיים, ואם לאו, אינו מן השמיים ונחזור. מה זה מן השמיים או לא מן השמיים? כי בכל אותו רב בא ואומר, אם הכל ילך כמו שצריך, כמו שאני מצפה שזה ילך, הכל יתקתק לפי הסדר שנראה לי שצריך להיות, אז זה סימן שצריך ללכת על זה. אם זה לא יהיה מהשמיים, אז זה לא. כאילו שהקדוש ברוך הוא מוגבל, רק לתסריט הזה שאותו רב חושב שצריך להיות. וכמה פעמים אנחנו עושים את זה בחיים שלנו? שאנחנו מחליטים שיש איזשהו תסריט מסוים שצריך לקרות, ואם זה לא קורה, מה אנחנו אומרים? אנחנו בבעיה. מה זה בעיה? אני תמיד אומרת את זה, מה זה בעיה? בעיה שהמציאות היא פתאום שונה ממה שרציתי, זה כבר נהיה בעיה. אבל מי אמר שזה בעיה? אולי המציאות היא לא מה שאת רוצה. אולי המציאות זה לא מה שאת משתלטת וחושבת שצריך להיות. אולי יש לו עוד כמה אופציות אחרות לאיך שהמציאות צריכה להיות. מאיזה מקום את הגעת למקום של השתלטנות הזאת שאת אומרת, כן, הרב הזה, זה כל אחד מאיתנו בשליטה. אם זה יהיה ככה, אז זה בסדר, זה צריך להיות. ואם זה לא יהיה, זה לא צריך להיות. אם הבחור הזה ייכנס והוא יגיד ככה, אז זה שלי. אם הוא זה לא, כל מיני דברים שאנחנו מכתיבים לו תסריטים, ואין מה לעשות, הוא במאי הרבה יותר מוכשר מאיתנו. וכותב רבי נחמן ואומר, ונסעו ובאו אל גשר קטן. איך אני אוהבת את הגשר הקטן? ונפל סוס אחד, והמרכבה נתהפכה וכמעט טבעו. אמר לו אביו, ראה שאינו מתנהג כסדר, ואין הנסיעה מן השמיים, וחזרו. ואנחנו לא יכולים שלא לקרוא את התורה הנפלאה הזאת של רבי נחמן, כל העולם כולו גשר צר מאוד, נכון? תורה ממחת, שהוא מדבר על הגשר הצר, ואומר רבי נחמן דבר כזה, והוא מלמד אותנו פה, והוא אומר דבר כזה, כשאדם נכנס בעבודת השם, מה זה עבודה? עבודת השם, עבודה זה מלשון עיבוד, מה מאבדים? אור בהמה גסה עוברת עיבוד, זאת אומרת שאדם נכנס לעבודת השם, זה בעצם עיבוד של הבהמיות שבתוכנו, מאבדים את הבהמיות שבתוכנו, מאבדים אותה, כן, זה בעצם מקום של תיקון של הנפש והמידות שלנו, כן? כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי, אומר רבי נחמן, וזה בעצם כשרבי נחמן אומר אזי, הוא עכשיו אומר לנו כלל ברוחניות. כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. ונדמה לו, מה נשמע? ונדמה לו, כן, שמרחיקים אותו מלמעלה, והם מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. מה אומר פה רבי נחמן בצורה מאוד חזקה? אותו רב בא ואמר לנו, בוא ניסע לצדיק, הוא אמר לבן שלו, אבל אנחנו נראה מה קורה. אם הדברים לא ילכו כמו שצריך, סימן שהוא לא רוצה שנגיע לשם. מה מספר לנו רבי נחמן? וזה מדהים, זה שהוא אומר, ובאו אל גשר קטן, זה התורה של הגשר, כן? אומר רבי נחמן כלל רוחני, אתה רוצה להיכנס לעבודת השם? מראים לך התרחקות, וזה נדמה לך. למה זה נדמה? כן? ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, והם מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, אומר רבי נחמן, מה זה אומר באמת? שמה שאתה רואה זה נדמה לך, אתה בעולם הדמיוני שלך, אתה בעולם הדמיון. אתה מפונטז, אתה בפנטזיה שלא הולך לך. אבל, אומר רבי נחמן, ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק הוא לא התקרבות. זאת אומרת שזה הכל ההפך ממה שנדמה לי. אותו רב והבן, הגשר עצר, נפלו, הסוס נפל, המרכבה התהפכה, הם כמעט טבעו, אמר לו אביו, ראה שלא מתנהג כסדר ואין הנשיא המשל, חזרו. וחזר הבן ללימודו. ושוב ראה את החיסרון. ואני ממשירה פה בתורה ממחת ומדלגת ואומרת, כי רבי נחמן אומר את זה, כי באמת כל ההתרחקות הוא רק הוא לא התקרבות. והוא אומר את זה רבי נחמן, וכל הנעל עבר על כל הצדיקים. רבי נחמן מדבר פה על חוק רוחני, עד כמה שאני רוצה להתקרב אליו, מרחיקים אותי מהקדושה כביכול. למה מרחיקים אותי? אומר את זה הרב ברייטר בתורות אחרות שלו, שהוא מדבר פה בקונטרס מעיינות הנחל. אומר הרב ברייטר, המון פעמים אדם רוצה להתקרב לעבודת השם, אני מחליטה, כן? מראש השנה אני אומרת, 18 בכוונה, אני לא חושבת על זרה, אני לא, אני מתמקדת, אני מרוכזת, אני עומדת, לא מפספסת, לא, ונכשלת ולא מצליחה, ואז מה אני מרגישה? מרחיקים אותי מעבודת השם, לא הולך לי. אומר הרב ברייטר שהרבה פעמים מרחיקים אותך מעבודת השם, כי הקדוש ברוך הוא קולט שמו ייתן לך כניסה קלה כזאת לשערי הקדושה, את הולכת מה זה לעוף על עצמך, ומה זה ליפול בגאווה וישות, שהוא עושה חשבון סופי, אומר, עדיף לה לאותה אחת שתמשיך להרגיש כישלון ותרגיש התרחקות, ולא תתחיל לעוף על עצמה ותתחיל לחלק ברכות ולשבת לעשות פדיונות נפש לאנשים, להפוך להיות רבנית. ואומר פה רבי נחמן אבל, וצריך להיות עקשן גדול בעבודת השם לבלי להניח את מקומו, דהיינו מעט מקצת עבודתו שהתחיל, ואני מדלגת ואומרת ומתחברת לכאן, כן? ודע, אומר רבי נחמן, שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, פעמיים מאוד. זאת אומרת, אם רבי נחמן אומר שהגשר הזה הוא צר מאוד מאוד, והעיקר שלא יתפחד כלל. זאת אומרת, רבי נחמן בא ומספר לנו פה, ואנחנו רואים את התהליך שהבן של הרב הזה עובר. רבי נחמן מספר לנו פה שזה מהות החיים. אתה רוצה להתקרב לקדושה, מעבירים אותך על גשר. מה, פעם עשיתי שיעור שלם רק על התורה הזאת, שדיברנו על זה, שמה זה גשר, מה מאפיין גשר. גשר מאפיין אותו קודם כל שזה משהו שהוא מחבר מצד לצד. מה יש מתחת לגשר? או תהום, או מים. יש פה, זה מאוד מאוד מפחיד. עכשיו, מה כל הפחד הזה אומר רבי נחמן בתחילת התורה? ונדמה לו, זאת אומרת שכל הפחדים האלה, זה הכל בעולם של כוח המדם, זה הכל דמיונות שווא, וכמה מאיתנו כל החיים שלנו עוברים ממקום למקום, או בכלל לא מעיזים לעלות אל הגשר ולא מעיזים להתקדם בחיים לשום מקום, לא מעיזים לזוז עם עצמי מרוב פחדים. כשכל הפחדים האלה נמצאים בתוך עולם הדמיונות. ורבי נחמן בא ואומר, צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, את רוצה להגיע ממקום למקום, את רוצה להשיג יעדים, להתקדם בחיים שלך רוחנית בעיקר, אבל לא רק בעיקר. מה שחוסם אותך זה הפחד. מה שמנהל אותנו בעיקר זה הפחד. ומה הפחד מעיד בדרך כלל? החרדות האלה, הפחד על מה יהיה? הפחד הגדול הזה מעיד על זה שאין לי באמת ביטחון שמישהו מחזיק את הגשר הזה. שאם אני צריכה לעבור מצד לצד, אז אין פה מישהו שיעזור לי לעבור. ומה זה הגשר הצר מאוד מאוד? מה זה צר? צר זה מלשון צרה. שרבי נחמן בא ואומר, זה חוק רוחני. מצרים אותנו, החיים בעולם הזה יעבירו אותנו כל הזמן מעברים שבהם כל דבר שנעבור ממצב למצב, כל התקדמות שנעשה בעולם הקדושה בעיקר, תהיה מאופיינת בפחדים, בחרדות, בהרגשה שאין לי ודאות וביטחון, אני הולך על גשר על פני תהום, והרי אנחנו כל כך רוצים כמו להיות כמו הרב הזה, לשלוט במציאות, האדם, הכמיהה הכי גדולה של כל אחד מאיתנו, זה לחיות בביטחון ובוודאות. אני רוצה לדעת מה קורה איתי. אני רוצה עכשיו לדעת הכל, סיפוק מיידי. אני רוצה שהכל יהיה מתוקתק בחיים שלי. אני רוצה שיהיה לי ביטחון מלא בכל מה שאני עושה. אני רוצה שאם אני מתחילה משהו, שיבטיחו לי שאני גם מצליחה בו. אני רוצה, אומר הרב לבן שלו, שאם אנחנו נוסעים לאותו צדיק, שהכל יתנהל כסדר. מה זה שהכל יתנהל כסדר? שהכל יתקתק. מה זה לעבור על גשר ונשבר הגלגל ונופל הסוס ואנחנו כמעט טובים? לא צריך, אני מתייאש. הפוך לגמרי ממה שרבי נחמן מלמד אותנו. ובואו נראה מה ממשיך להיות עם אותו, בן. וחזר ללמוד, חזר הבן ללימודו, ושוב ראה החיסרון שחסר לו ואינו יודע, וחזר והפציר באביו כנל, והוא הוכרח לנסוע עמו שנית, וכשנסו העמיד אביו את הניסיון כבראשונה, אם יתנהג כסדר, כן? ונזדמן כשהיו נוסעים, ונשברו שתי הידות של העגלה, ואמר לו אביו, ראה שאינו מתנהג לנו לנסוע, כי האם זה דרך הטבע שהשתברו שני האקסים? וכמה פעמים שנסו עם המרכבה הזאת ולא נזדמן כזאת, וחזרו. מה זאת אומרת זה לא כדרך הטבע? גברתי, הרבנית שמנהלת לעצמך את החיים, הרבנית שליטה שמשתלטת על כל מציאות החיים, זה הרי הרב הזה, זה תמיד רבי נחמן במעשיות, זה מדהים לראות איך הדמויות, זה קולות בתוכנו. הרי יש לי את הדמות הזאת, היודעת, הרבנית, השליטה שמשתלטת על העולם, אומרת לו איך צריך העולם להתנהל, מה התסריט שאני מעוניינת, מה זה מבחינתי טקטוק של המציאות שאני רוצה שיקרה, ואם זה לא קורה, אני מתייאשת ומבטרת, וזה לא. ויש אצל כל אחד מאיתנו את העני הפנימי הזה, שמרגיש את הכמיהה לחיות, אני רוצה שיהיה לי טוב עם מי, עם עצמי, אבל איפה אני? זה מה שהבן מרגיש, הבן בעצם חוסר החיות הזאת היא בעצם אובדן של הקשר שלי עם הנשמה שלי ועם החיבור שלי האמיתי אליו, אל האלוקות. וחזר הבן ענה לדרכו כנל ושוב הרגיש החיסרון כנל ואנשים יצאו אותו לנסוע וחזר לאביו והפציר אותו כנל והוכרח לנסוע עמו ואז אמר לו הבן שלא נעמוד עוד על ניסיון כזה כי זה דרך הטבע שנופל סוס לפעמים או שנשתברין היקסין אם לא שיהיה זה דבר מורגש מאוד הבן כבר אומר לו, עושה לו תנאי, כבר אומר לו, בוא תרגיע, זה בסדר גמור שבנסיעות קורה דברים, אני לא מסתכל על המניעות האלה, מה שנקרא שפה ברסלוואית כזאת, לא מסתכל על המניעות, לא מסתכל על הקורונה, על המלחמה, על פוטין, לא מסתכל על המניעות, אני נוסע. ונסעו. ובאו לפונדק, ללון, ומצאו שם סוחר. סוחר מלשון, כתבתי לעצמי פה, מלשון סחור סחור. סוחר זה אחד שמסובב אותך, מה שנקרא... סבן אותך, סובב אותך, כן? והתחילו לספר עמו כדרך הסוחרים, התחילו לדבר איתו. הם כמובן לא גילו לו שהם נוסעים לשם, כי הרב היה מתבייש בעצמו לומר שנוסע לאותו הצדיק. איזה בושה, אה? אני זקוק למישהו? כמה פעמים אני צריכה עזרה ממישהו? אני צריכה לקבל ברכה ממישהו? אני מסתדרת, כן? המקום הזה, היודע, הרב, שמייצג גם את הממסד הזה של ה... מיוחס, הלמדן, הכל יכול, אין מקום של הכנעה, כולו עמידה סקופה מול כולם, כן? והם נוסעים, והיו מדברים מעסקי העולם, עד שבסיבוב הדברים הם הגיעו לספר מצדיקים, איך נמצאים צדיקים, וסיפר להם ששם נמצא צדיק, ושם נמצא צדיק, והתחילו הם לדבר, והמאורוש כותב פה, ואני נורא אוהבת שהם כותבים את זה, יש תורה אצל רבי נחמן שנקראת מפורסמים של שקר, כן? ורבי נחמן מדבר על זה הרבה, שאיך אפשר לזהות מפורסמים של שקר? זה בדרך כלל שממש מפורסמים, כן? שהכל הולך להם בקלות, ויש להם מלא קהל מאמינים ורצים אחריהם, והכל כאילו זה. רבי נחמן אומר, תזהה שם שזה מפורסמים של שקר, ובעיקר אם אתה מוצא שם תאוות ממון, אז אתה יודע שכדאי לך לברוח משם, כן? ואז הם התחילו לדבר מהצדיק שהם נוסעים אליו, ואז אותו סוחר אומר להם, זה... הלא קל הוא, כי אני נוסע עכשיו ממנו ונהייתי שם שהיה עובר עבירה. אותו סוחר אומר להם שהוא ראה אותו עובר עבירה. ואני פותחת פה סוגריים, כי אני יודעת שיש כל מיני פרשיות כאלה שהן בכותרות בשנים האחרונות, ומפורשות, אם רואים רב או מישהו שעובר על שולחן ערוך, כן? לא מעניין אותנו, גם הוא יעשה מופתים וניסים ויעיף עצים באוויר ויחזור אותם לאדמה, שולחן ערוך, רבי נחמן אומר, שולחן ערוך. אף צדיק לא רשאי לעבור על שולחן ערוך, אני מדגישה את זה וכולם מבינים למה. ענה אביו אמר לבנו, ראית בני? מה שזה הסוחר מספר לפתאומו, ולא אתה נוסע לשם, וחזרו הביתה. חזרו לביתם, ותראו מה רבי נחמן מספר. ונפטר אותו הבן, ובא בחלום לרב הנעל אביו, וראה אותו, הרב, רואה את הבן שלו בחלום שנפטר, שהיה עומד בחס גדול, ושאל אותו, למה אתה בחס כל כך? והשיב לו הבן לרב בחלום, שיסה לו אותו הצדיק הנעל, שרצה לנסוע עם בנו אליו כנעל, והוא יגיד לך על מה אני בחס. והקיץ הרב ואמר שמקרה הוא, ואחר כך חלם לו עוד כנעל, ואמר שהוא גם כן חלום שב, וחלם ככה שלוש פעמים, אומרים שחלום חוזר שלוש פעמים, אז מבינים שזה החלום, והבין עלו דבר הוא ונסע לשם. אותו רב, בצער גדול, הבן שלו נפטר, מגיע אליו בחלום, כועס מאוד, ואומר לו, תיסע לצדיק, הוא יגיד לך, למה אני בחס? הוא פגע בדרך את הסוחר, יואו, אין לי זמן, יואו, זה אמור היה להיות שיעור מלא. הוא פגע בו בדרך את הסוחר שפגע מקודם בעת שנסע עם בנו, והכיר אותו ואמר לו, עליה, אתה הוא שראיתי אותך באותו קרצ'מה, באותו פונדק, והשיב לו הסוחר, בוודאי ראית אותי, ופתח את פי ואמר לו, אם תרצה, אהיה בולע אותך. אמר לו, מה אתה מדבר? השיב לו, אתה זוכר אתה שנסעת עם הבן שלך ונפל עם הסוס על הגשר וחזרת ונשבר ואחר כך פגעת בי בלה 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 מה? אבל עכשיו, מאחר שפטרתי אותו את בנך, העברתי אותו מהעולם, אתם מבינים שזה עשה מחמם? עכשיו אתה רשאי לנסוע, כי הוא היה בחינת מאור הקטן והצדיק הנעל הוא בחינת מאור גדול, ואם היו מתוועדים יחד היה בא משיח. וכיוון שפטרתי אותו, אתה רשאי לנסוע. הוא בתוך דבריו נעלם, ולא היה לו עם מי לדבר. ונסע הרב אל הצדיק וצעק הצדיק, חבל, חבל, חבל על דעבדין ולא משתכחין. והשם יתברך ישיב נתחנו בקרוב אמן. וזה הסוחר, כותב פה רבי נחמן, הנעל היה סמך מם בעצמו, שנדבא, נדמה לסוחר, ביטאה אותם, התגרה איתו, כי כן דרכו כידוע, והשם יתברך יצילנו. ואני חוזרת ואומרת פה על המקום הזה, ונפטר אותו הבן, הוא בא בחלום לרב הנעל, וראה אותו שהיה עומד בחס גדול. יש פה מציאות של בן ואבא. הבן מרגיש שלא טוב לו. הוא מחפש את החיות, הוא מחפש את החיבור לעני שלו, לעצמו. ואומר רבי נחמן בתורה רש פי בית, קוף פי חט. בתורה קוף פי חט, לא אז אמרה, תורה קוף פי חט. אומר את זה רבי נחמן, אומר את זה בצורה כזאת, דה, אומר רבי נחמן בתורה קוף פי חט, דה שצריך לנסוע לצדיק לחזור על עבדתו, כי קודם שיוצא אדם לאוויר העולם מלמדים ומראים לו כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם, וכיוון שיצא לאוויר העולם מיד נשכח ממנו, ואומר לו, אומר פה רבי נחמן, העבדה האמיתית של האדם זה שאדם איבד את עצמו. כי כשהוא יוצא מרחם אמו, אומר פה רבי נחמן, נשתכחה ממנו כל מה שמלמדים אותו תורתו. מה מלמדים? מה אומר רבי נחמן שלומדים ברחם את אותו בן, את אותו כל אחד מאיתנו? מלמדים אותנו מי אנחנו, למה באנו לעולם, מה התכלית שלנו, מחברים אותנו לנשמה שלנו ולייעוד שלנו. כשאני מחוברת לנשמה ולייעוד שלי, לפנימיות שלי, ואני עושה מה שאני צריכה לעשות, אני מרגישה חיות, אני מתחברת אליו. יש פה קו מחבר שמפעיל את החיים שלי. עכשיו, מה קורה עם אותו בן? וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו לצימת לב עם עצמנו עוד לפני ראש השנה. יש שני, אתמול רוני דיבר על זה בירושלים, עתיד בשיעור בירושלים אתמול. אתמול רוני דיבר על זה בשיעור בירושלים גם. יש שני דברים מאוד בסיסיים בכוח ההישרדות של האדם. אחד מהם נקרא התקשרות, כוח ההתקשרות. שמה זה כוח ההתקשרות? זה בעצם כל תינוק שנולד, כל חיה שנולדת, ברווזון, אכברון, לא יודעת מה, זבובון, כן? כל חיה שנולדת תבוע בתוכה ככוח ההישרדות שלה, הכוח של ההתקשרות. שכוח ההתקשרות זה שברווזון הולך אחרי הברווזה, אמא שלו, הוא קשור אליה, והוא לומד ממנה בעצם ככה איך חיים בעולם הזה, איך שורדים בעולם הזה, איך אוכלים, איך עושים גגה, איך שוחים. זה התקשרות למקום שלו, וכוח ההתקשרות הוא כוח מאוד חזק בנפש האדם. זאת אומרת, ילד שנולד, כוח ההתקשרות הראשוני שלו זה להורים שלו, לאבא שלו ולאמא שלו. עכשיו, מה קורה, כן, כשאותו בן, יש לכוח הזה של התקשרות, וכוח שני שנמצא מאוד חזק באדם, זה הכוח הזה של החיות שלי. מה זה החיות שלי? זה הכוח של האותנטיות שלי. יש בי חלק פנימי, אני פנימי, אני אמיתי, שרוצה לבוא ולהתבטא בעולם הזה. הרי כל אחד מאיתנו נולד עם נשמה מיוחדת, עם אני אמיתי שרוצה לפעול בעולם הזה. יש לי אותנטיות שאני רוצה להוציא אותה החוצה. עכשיו, מה קורה כשילד מרגיש האותנטיות שלו מתנגשת עם רצון ההתקשרות שלו להורים שלו? או יותר נכון, מה קורה כשאתה רוצה להיות אותנטי, אבל ההורה שלך מדכא אותך, והוא לא מרוצה מההתנהגות הזאת שלך? אותו בן בא לרב ואומר לו, אני רוצה לנסוע לצדיק, אני מרגיש חיסרון, לא טוב לי עם עצמי, אני רוצה לנסוע לצדיק. אבא שלו אומר לו, לא, אתה מיוחס, אתה למדן, למה אתה נוסע? הוא מביא לו את כל הסיבות שהחברה מביאה לנו כדי לצמצם אותנו מהאותנטיות שלנו. מה את עושה? זה לא מקובל, זה לא מתאים לך, זה לא למעמדך, זה לא את, זה לא... חונקים לנו את האותנטיות. וכשזה מגיע מאבא, אבא אוהב כמו שראינו, כן? זה באופן טבעי ילד, אם אתה תשאל אותו מה הוא מעדיף, את ההתקשרות להורה או את האותנטיות שלו, ילד יעדיף את ההתקשרות להורה. הוא ישמע בכל אבא ואמא בדרך כלל. מה יוצר התחיסה הזאת של האותנטיות שלי, או בשפה אחרת, הריצוי הזה שאני מגיע אליו? אותו בן בעצם נופל למקום שצריך לרצות את אבא שלו, לרצות את הרב. הוא חוזר ללמוד, לעשות מה שמבקשים ממנו, מה שמצפים ממנו. הוא מרצה. ריצוי יוצר כעס. זה שהוא בא אליו בחלום ככה, הוא יוצר אצלו כעס מאוד גדול. למה הכעס הזה מאוד גדול? כי אני בעצם דוחק ודוחק ודוחס, ומהמילה depression, הדיכאון, כן? זה אחד הסיבות לדיכאון. אחד הסיבות לחרדות ולדיכאון ולעצב, זה שאדם לא חי את האותנטיות של עצמו. אני לא יודעת מי אני, אני לא יודעת מה הרצונות שלי, אני לא יודעת מה אני רוצה, אני לא חיה את עצמי. אני חיה חיים של כאילו. אני חיה חיים של תדמית, דיברנו על זה הרבה בשיעור הקודם, אני חיה תדמית של מה מצפים ממני, אבל אני לא שם באמת. אני מת מהלך על שניים שחי את החיים כמו שהחברה מצפה ממני. ורבי נחמן מדגיש את זה פה, שהבן הגיע למקום של כעס מאוד גדול, ושצריך להבין שאותו סמך מהם אומר לו, כי הוא בחינת מאור הקטן, והצדיק ענה לו בחינת הגדול, אם היו מתוועדים יחד, היה בא משיח, קרבה אל נפשי גאלה. לא מדובר פה בסיפור רק על הנושא של המשיח, כן? ביאת המשיח, הגאולה עתידה לבוא. יש גאולה פרטית, קרבה אל נפשי גאלה, הקרבה אל הנפש שלי, הגילוי של האני הפנימי האמיתי שלי, שמה זה האני האמיתי שלי? הרי אנחנו כולנו, בכל אחד הנשמה שלו, יש בה ניצוץ מנשמת משיח. מה זה נשמת משיח? מה זה השכינה? השכינה היא כלל נשמות ישראל. עד שלא כל אחד ואחד מאיתנו יגיע לחיבור הזה של הנשמה שלו ויגלה את הניצוץ של המשיח שבתוכו, כן? עד שהוא לא יעשה את זה, אז הגאולה הכללית מתעכבת גם. קרבה אל נפשי גאלה, זאת אומרת שרבי נחמן צועק פה, חבל, חבל על דאבדין, אותו אחד היה צריך להגיע אל הצדיק, שרבי נחמן בתורה קופי חטא אומר, כל האבדות של העולם נמצאות אצלי. מה זה אבדות של העולם? כל החלקי נשמה שלך שנפלו לסמך מהם, לסטרא אחרא, בגלל עבירות שעשית, הכל נמצא אצלי, ואומר רבי נחמן, מי שיגיע אליי, ולא יהיה שקרן או רמאי, זאת אומרת, מי שיבוא אליי בכנות, בהכנעה ובענבה, ויספר לי מי הוא ומה הוא, ומה הוא סובל, ומה הוא רוצה, וידבר בכנות, אומר פה רבי נחמן, אני לא מכירה את התורה, כי אין לנו זמן, אבל תקראו את זה, תורה קוף, פי חט, כשאנשים נוסעים לרבי נחמן, זו התורה שמובילה אותם. אדם מרגיש איזשהו חיסרון, מרגיש שמשהו חוסר לו. הרבה אנשים שאני מכירה שבאו וסיפרו לי, הם לא הבינו מה, למה ולמה הם נוסעים לרבי נחמן. הרבה אנשים חילונים, בכלל, שרחוקים מתורה ומצוות. מה מושך אותי להגיע לרבי נחמן? אומר רבי נחמן, כל האבדות של הנשמות שלכם הניצוצות נמצאות אצלי. אם תבוא ותבקש את זה בוידוי דברים אמיתי, אם תהיה אמיתי ותבקש את האבדה שלך, וגם תפעל להחזיר את העבדה, השף תשיב עמו, כן, תפעל להחזיר את העבדה, אני פה כדי להחזיר לך את הנצוצות, ואז יגיע המצב, היה בה משיח, מבטיח פה רבי נחמן. זאת אומרת, אני סוגרת פה את המעגל של הדבר הזה, ובאה ואומרת, הרבה אנשים נוסעים עכשיו לאומן, גם המשפחה שלי נוסעים לאומן, ואני יודעת שעכשיו קיבלתי טלפון, אני בכלל מספרת שהם נוסעים רק פה בינינו, כן, זה נורא בינינו, כי כולם נורא נרשים מזה, גם בתקופת הקורונה הם נסעו. המעשייה הזאת באה ומראה שרבי נחמן מדבר שעיקר המניעה בעולם שהסמך מהם יעשה על זה שמיניות באוויר, זה למנוע מאנשים להגיע לצדיק, בעיקר בראש השנה. שרבי נחמן אמר, ראש השנה זה יום הדין, רבי נחמן אמר, העיקר שלי זה ראש השנה. ואני רוצה להקריא לכם, כדי שאני לא אראה לכם איזה הזויה פנאטית, ואני גם הזויה פנאטית, אני רוצה להקריא לכם ממכתב מאליהו מהרב דסלר. הרב דסלר מדבר פה, הרב דסלר הכי ליטאי שיש, כן? הוא מדבר פה על שני הימים של ראש השנה. כן? אני לא מכירה את זה לגמרי. הוא מדבר על זה שעושים שני ימים של ראש השנה. הוא מסביר פה טעמים למה תקנת חזל עשינו שני ימים. אבל הוא אומר פה, הוא מדבר פה על זה שהגדר הראשון של, יום, של ראש השנה, היום הראשון של ראש השנה, אנחנו נשפטים על המעשים שלנו. והוא מספר פה, הוא מסביר את זה פה, שבדרך כלל אנחנו לא עוברים. זאת אומרת, מבחינת עצמנו, אין מה לעשות, אנחנו לא באמת עוברים את הדין. מה שנקרא, על פי דין, אנחנו לא עוברים את הדין. איך אנחנו כן עוברים את הדין? אומר פה, ואני מקריאה ממנו, ממכתב מאליהו חלק, איזה חלק לקחתי? נראה לי חלק ב', כן. חלק ב', אני מקריאה דינו של יום שני של ראש השנה. הוא אומר דבר כזה, כן? הוא אומר שהדין הראשון זה הנושא של דין הקשיה, שמדקדקים ומפשפשים במעשיך, כן, אבל אז אין מה לעשות, כמעט אף אחד מאיתנו לא עובר. והוא אומר שביום השני, איך דנים אותך, תשימו לב איך הוא כותב את זה, דנים אותו במעשיו, הוא כותב ככה, תוכן חייו הוא במה שעוסק בהכנות הנדרשות לצדיק ולצרכי עבודתו הוא. היינו שתכליתו היא להיות כלי לצדיק האמיתי ולתקן את העולם שבו עושה הצדיק את עבודתו. מה שמגיע לאנשים כאלה בעולם הזה איננו מכוון לפי מעשיהם הם, כי בזכות עצמם לא היה להם זכות קיום, אלא הם זוכים כפי צורכי עבודת הצדיק. נמצא שההשגחה עליהם היא באופן בלתי ישיר, וזה גם נקרא כללי, ואני מדלגת לפה והוא אומר פה, והנה גדר יום הראשון של ראש השנה, דין הקשיה, דין הפנימיות, הוא דינו של הצדיק עצמו שנמצא תחת ההשגחה הפרטית, ויש לו... זה לפי הפנימיות של האדם, הוא לא עובר, וגדר יום השני הוא דינו של הכלי. איך אני? כן? כלי, לפי מבט ההשגחה הכללית, ואיך אני, ודין הזה הוא דין רפיה, כן, זה דין פחות נוקשה, כי זכויות מועטות יותר נדרשות כדי לזכות, להיות כלי לצדיק, מאשר לזכות בדין בזכות עצמי. זאת אומרת שהיום השני, כן, היום השני של ראש השנה, יש לנו שני ימי דין, והיום השני של ראש השנה, מי שמצליחה לעבור בדין ביום הראשון, מורידה בפניה את הכובע, אבל היום השני אנחנו עוברים בזכות ההתקשרות והקשר שלנו לצדיק. ויש פה, ולא הספקתי להקריא לכם, ממעיינות הנחל, מהקונטרסט של, 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 של רבי יצחק ברייטר, שהוא היה אחד מחכמי ישיבת לובלין, הוא היה רב צדיק גדול, הוא נהרג בשואה על קידוש השם. אבל מה שצריך להבין פה ומה שרבי נחמן אומר פה, ויש על זה הסתרה מאוד גדולה, הסמך מה מאוד מסתיר את זה. אני חושבת שהחסידים של רבי נחמן שנוסעים היום לאומה, נוסעים רעש גדול מאוד בעולם. כל העולם מסתכל על איך המשוגעים האלה נוסעים לתוך מדינה שיש בה מלחמה, עם אחד המשוגעים הכי גדולים בעולם. גם בתקופת הקורונה, החסידים בדיבורים, מה שאנחנו שומעים מחסיד הברסלב שכבר הגיעו לשם, כולם מדברים מזה שאוקראינה עכשיו מתחילה להצליח במלחמה, כי היא לא אסרה לחסידים להגיע רבנו. מה שהיה לפני שנה בקורונה, שלא נתנו לחסידים להגיע, אז הם אומרים לצערם שכל הסבל הזה קרה, כי כל החסידים מתקעו בבלרוס. אבל מה שאני רוצה להעביר פה בשיעור הזה בצורה מאוד מאוד ברורה, התקשרות לצדיק, את לא חייבת אז לנסוע לאומן, בטח לא עכשיו, בעלי גם לא מרשה לי לנסוע, הדרכים מאוד קשות. התקשרות לצדיק זה ללמוד את התורות שלו, לשמוע את העצות שלו, זה להדליק נר לצדיק, זה להגיד הרי אני מקשרת את עצמי. ויש כמה וכמה צדיקים, רבי שמעון בר יוחאי, הבעל שם טוב, והארי הקדוש. התקשרות לצדיקים היא לא סתם, זה אנשים שתיהרו את הגוף שלהם, הגיעו לדבקות בתורה. עיקר ראש השנה זה המלכת המלך, אנחנו לא מצליחים לקופף את עצמנו כלפי משהו שאנחנו לא מבינים אותו, ושאנחנו מצליחים איכשהו למצוא צדיקים, שאנחנו יכולים איכשהו להתבטל בפניהם, אנחנו מבינים משהו מתחושת הבטלות וההכנעה הזאת, ועיקר ההכנעה זה לא להיות הרב הזה שבסיפור. עיקר ההכנעה זה להבין שגם כשלא הולך כסדר, אני לא משתלטת על המציאות. הוא מתכנן לי את החיים, אני עושה השתדלויות, אני מרגישה חיסרון, אני צריכה רצונות טובים למלא את החיסרון הזה, למלא את החיסרון הזה. רבי נחמן נותן הרבה עצות איך להגיע לעני הפנימי הזה שלי, על ידי תחנונים. אני מרגישה שזה לא הולך בהתבודדות שוב ושוב ושוב. באחד התורות שלו רבי נחמן אומר שהתבודדות, זה גם אם הוא לא מצליח לדבר עם השם, עצם זה שאתה מייחד זמן לזה, מרים עיניים לשמיים ואומר, אני לא מצליחה לדבר איתך, אני לא מצליחה לדבר איתך, להיות עקשן גדול בעבודת השם, וגם המעט הזאת, המעט הזה של זמן שקבעתי עם עבודת השם, וגם אם אני באמת ובכנות מבקשת בענווה ואומרת, אני לא מצליחה להרגיש אותך, אני מתפללת, אבל אני לא מרגישה כלום, ואני לא מחוברת, איך אומרת הבן המתוק הזה בסיפור פה, שזה כל אחד מאיתנו שמחפש את למלא את החיסרון הזה, את הלא טוב הזה, שהלא טוב ייקח אותך, אומר רבי נחמן במעשייה הראשונה שלו, מעשייה מעבדת בת מלך, וזה לא סתם, הרגשת הלא טוב הזאת, היא הגלות האחרונה, ויוותר יעקב לבדו, זה משפט שאני חוזרת אליו, לחדשות לבקרים אני אומרת את זה גם לעצמי. הזוהר אומר, הלבדו זו הגלות האחרונה, וכותב הזוהר, זאת בדידות בנפש. זה הלא טוב הזה שאנחנו מרגישים. אז רבי נחמן מספר פה שיש עצה לדבר. כשיפתחו השערים באוקראינה וירגע המצב, שוב נוציא נסיעות לשם. קופי חטא, לבקש את העבדה שלי, שעיקר העבדה שלי זה שאיבדתי את הקשר עם עצמי. אני בריצוי. אני עושה את המוסכמות, אני עושה מה שמצפים ממני, מה שחברה רוצה ממני, לא. רבי נחמן רוצה שאנשים יחיו את החיות, את האש של הקדושה, את הרצון של עצמם. אני מפגיעה ולפגישה ביום הראשון של ראש השנה, אומרת הרי אני מקשרת את עצמי, מקווה בברסלב נהוג שבערבית, בלילה הראשון בראש השנה, כשאומרים את הערבית הברוך הוא הראשון, הם פורצים בריקודים שם. אני מתרגשת. הם פורצים בריקודים, כי מבחינתם רבי נחמן העביר אותם את הדין. זאת אומרת, יש פה בעצם מציאות של חיבור שאנחנו שמים לפנינו צדיקים שיעבירו אותנו בדין. רבי נחמן מעיד על עצמו שהוא פעיל ב-24 בתי דין. זה העורך דין הכי טוב שאפשר לקבל לראש השנה. תדליקו נר לכבוד צדיקים לפני הדלקת הנרות. תהיו בחיבור, תבינו שאנחנו לא כוחי ועוצם ידי, לבד אנחנו לא יכולים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, לבוא בהכנעה לצדיקים ולריבונו של עולם, שנזכה לעבור את ראש השנה הזה בברכו הראשון.